הגמרא מביאה זה ילתא, אשתו של רב נחמן, אמרה לרב נחמן, כל מה שהקדוש ברוך הוא אסר לנו מהנאות של עולם הזה, אז התיר לנו דבר דומה לזה. אם אסר דם, אז יש דבר שהטעם שלו דומה לדם. אם אסר דבר אחר, אז יש משהו שדומה לדבר אחר. כל דבר, יש לו תחליף כשר גם כן. מה הרעיון בדבר הזה? אני חושב שרצתה לומר, והגמרא רוצה לומר, שהקדוש ברוך הוא לא שלל מאיתנו הנאות. הקדוש ברוך הוא הגביל אותנו, זה מותר לאכול וזה אסור לאכול, אבל לא שלל מאיתנו הנאות של עולם הזה. כל הנאות אפשר לקבל בדרך כשרה גם כן. אתה לא מוכרח לעשות בדרך אסורה, אתה יכול אותה הנאה לקבל בדרך כשרה. אבל הגמרא לא מונה מה עם גיד הנשא. גיד הנשא הרי כתוב בפרשה שלנו שאסור לאכול, והגמרא לא מזכירה שיש תחליף לגיד הנשא. לא הייתי עושה מזה קושיה, כי הגמרא לא מנתה את כל האיסורים שבתורה. אבל בכל זאת להעיר שהגמרא לא מציעה תחליף לגיד הנשא. אני חושב שהדבר פשוט, יש הרי מנדה אמר בגמרא שאין בגידים ונותן טעם, גיד הנשא אין לו שום טעם. הגמרא קוראת לו עץ, עץ בעלמא. אתה רוצה לאכול גיד הנשא, תאכל חתיכת עץ, אף אחד לא מפריע לך. כאן הקדוש ברוך הוא לא שלל מאיתנו שום הנאה. ואפילו מי שסובר בגמרא שיש בגידים ונותן טעם, כנראה לא טעם שמן וטוב מאוד, אז יש קצת טעם, אבל זה לא דבר שאדם מצטער עד שלא יכול לאכול אותו. לא צריך, תאכל עץ עם קצת מים אם אתה רוצה. כאן התורה לא שללה מאיתנו שום הנאה בזה. אז מה הפשט? למה באמת התורה אסרה את גיד הנשא? אם אין בגידים בנותן טעם או רק קצת טעם, אדרבה, להראות לך למה אסרה התורה את גיד הנשא? כי נגע בחפיח יעקב, מי נגע? השר של עשיו, שמשר של עשיו לא תקבל שום הנאה, אין לך מה לקבל ממנו. הנאות אתה מקבל מהקדוש ברוך הוא, מהשר של עשיו לא תקבל שום הנאה, אין לו מה לתת לך. אדם יכול לחשוב לפעמים שהוא שומר שבת, אז הוא מפסיד יום עבודה כל שבוע, למעשה אולי אפילו קצת יותר, עוד שעות קודם, אחר כך, אז זה הפסד נורא. יותר, מבחינה גשמית, כלכלית, אולי היה יותר טוב לא להיות שומר שבת. שידע שזה טעות, שבת היא מקור הברכה. ככה אנחנו אומרים הרי בתפילה, שהיא מקור הברכה, אז אדרבה, משמירת שבת מתברכים. אם תעבוד בשבת לא תשיג יותר מה שאם לא תעבוד. ידוע המשל של החפץ חיים שאמר על אלה שפותחים את החנות בשבת כי אומרים שאין להם מספיק פרנסה בלי זה. אז הוא אמר משל שאדם התפרנס ממחירת יין, הייתה לו חבית של יין ומזה היה מוכר לקונים. יום אחד בא אליו חבר שאתה, נו מה שלומך, איך הפרנס? חלש. אומר לו החבר, אתה טיפש, יש יוצא ברז מהחבית, אתה מרוויח, אני יודע, כך וכך רובל ביום, תעשה שני ברזים, תרוויח כפליים. אז אומר לו, בא לחבית, סליחה, אבל אתה טיפש. אם יהיו שני ברזים, היין יוצא יותר מהר, אבל יותר יין לא יהיה את זה בחבית. יש לך מה שנגזר עליך בשמיים, בראש השנה מזונותיו שאדם קצובים לו. אם יעבוד שבעה ימים בשבוע, אז עושה עוד ברז בחבית, אבל לא יצא יותר פרנס. הפרנסה תתחלק לשבעה ברזים במקום שישה ברזים, אבל יותר פרנסה לא יהיה מזה. שבת היא מקור הברכה, אם אתה שומר שבת זה יביא לך ברכה, מחילול שבת אתה לא תקבל ברכה. מלאכי, או בעצם חגי בתחילת בית שני, הרי כורש נתן בהתחלה רשות לבנות את בית המקדש, אבל אחרי שהתחילו לבנות הוא ביטל שוב את הרישיון, ועברו 18 שנה עד ששוב יכלו לבנות בית המקדש. אז בא חגי ומוכיח את העם שאין אתכם ברכה, אכול לא לשובעה, שתו ולא לשוכרה, והמשתכר מסתכר על צרור נקוב, אתם אין לכם ברכה. הוא מסביר למה זה, יען ביתי אשר הוא חרב ואתם רצים איש לביתו. ואתם לא חושבים על בית המקדש, אתם דואגים כל אחד רק לבית שלו. בצורה כזאת לא משיגים ברכה. אם הייתם דואגים לבית המקדש, מבית המקדש באה ברכה לכל העולם. כשמקריבים קורבן, אז כל המין הזה מתברך בכל העולם. אבל כשאתם, אמנם היו קורבנות, גם כשהפרסים הפסיקו את בניין המקדש, יכלו להקריב בכל זאת. אבל בכל זאת, זה לא עבודת השם מכובדת. מלאכי אחר כך מוכיח אותם עד שלא נוהגים כבוד בעבודת המקדש. אז אין לכם ברכה. והוא אומר, מהיום שתתחילו לבנות, אז אני אברך את מעשה ידיכם. כך חגי מבטיח בשם השם. אחר כך מלאכי מוכיח אותם על זה שעושים, מקריבים קורבנות, אבל לא בצורה מעודרת. וכי תגישו ניבר לסבוח אין רע, וכי תגישו פיסח וחולה אין רע. הקריבי עונה לפחתך, ירצחה או יסף עניך. לפחה הפרסי לא היית מעיז להביא קורבן כזה. במקרה הטוב, אז לא היה מקבל את בקשתך, במקרה הרע עוד היה מוריד את ראשך מעליך. אז איך זה שדבר שאתה לא היית מעיז להקריב לפחה, אתה מביא אותו לקדוש ברוך הוא. אתה צריך להקריב מה שקין כבר טעה, שהוא מקריב, אבל לא מן המובחר, מהגרוע. אתם עושים אותו דבר, מקריבים מהגרוע, מגישים על מטבחי לחם מגואל, ואמרתם במה גאלנוך, ואמורכם שולחן השם נזהר. לא היה כבוד לעבודה, הייתה עבודה, אבל כבוד לעבודה לא היה. זה מלאכי מוכיח אותו בתחילת בית שני. מי שמכבד את השבת מקבל ברכה, יוסף מכיר שבת, אז יתברך. מי שלא מביא עוד מעשה על קצב אחד, שכל בהמה טובה שהייתה לו היה מזאת לשבת, אז נהיה עשיר גדול שם ארבע גמר. אז אם אתה מכבד את השם, אז אתה מתברך. אם אתה לא מכבד את השם, הנביא אומר, כי מכבדי יכבד ובוזי יקלו. מי שמכבד את הקדוש ברוך הוא, השם מכבד אותו, ומי שחס ושלום מבזה את הקדוש ברוך הוא, אז הוא בעצמו מתבזה. זה לא יהיה לך. הטענה הזאת של, של, של מלאכי, של חגי, בעיקר מלאכי, היא אולי טענה על מה שקרה אחר כך, על, על המתייבנים. הרי מה גרם לכל גזירות אנטיוכוס? המתייבנים. למה היו מתייבנים? לפחות סיבה אחת, אני לא אומר שזאת הסיבה היחידה, אבל אולי זאת הייתה הסיבה. היו אנשים שחיפשו חיצוניות, לראות עבודה יפה. ובמקדש לא מצאו אותה, פנו להבדיל לעבודה זרה היוונית. אצל היוונים יופי היה עיקרון גדול. תרבות יוון הייתה על החיצוניות, לא על הפנימיות. אז אצלם היופי תפס מקום גדול. אז מי שהיה חסר לו יופי בעבודת המקדש, אז פנה אל היוונים. יכול להיות שזה הגורם למתייבנים שבתחילת בית שני. יחד עם עוד בעיות, וזה גרם לכל הגזרות של, של אנטיוכוס. כשאנחנו אומרים ששבת היא מקור הברכה, זה לא רק שבת, בכלל עבודת השם, עבודת המקדש, כמו שדיברנו, הברכה באה מקיום התורה, מקיום המצוות. וההפך, אז ברוך אשר יקים את דברי התורה הזאת לעשות אותם. וההפך, אז זה הערורים שכתובים בתורה. שמעתי ממורי ורבי יחזקאל לוינשטיין אמר פעם שיחה על זה. אדם לפעמים חושב, נו, כתוב בתורה ערור, זה לא מלכות, זה לא מיטה, ערור, אז מה נורא כל כך? אז הוא אמר, תראה מה ש... תראה בעולם, איזה עם הכי בזוי שאף אחד לא רוצה להיות כמוהו, הכושים. למה? כי נוח אמר ארור כנען, אז עד היום אמנם הם כבר לא עבדים, אבל בזויים, אף אחד לא רוצה להיות כמו הכושים. אז זה ארור של בשר ודם, אחרי 4,000 שנה עוד משפיע כל כך. אז מה זה ארור שמפי הקדוש ברוך הוא חס ושלום? זה משהו נורא והיום. צריך לחזק את האמונה הזאת. הצרה שלא תמיד רואים בעולם הזה, אצל הכושים אנחנו רואים את זה בעיניים, אבל לא תמיד רואים בעולם הזה שמי שפועל נגד התורה הוא מסכן, ומי שפועל עם התורה הוא מתברך ונהיה עשיר גדול והכל. לא תמיד רואים את זה, אבל צריך לדעת שזאת האמת. למה אנחנו לא תמיד רואים את זה בעולם הזה? כי אז לא תהיה בחירה לבן אדם. אם היינו רואים שכל מי שאוכל טריפה מת על המקום, אז אף אחד לא אוכל טריפה, ולא מפני שהשם ציווה, אלא כמו שבאדם בריא בנפשו לא אוכל רעל לארוחת בוקר. הוא יכול לשקול אם לאכול מלפון או לאכול עגבנייה, אבל רעל הוא לא אוכל. אז אם היינו רואים שאוכל טריפה זה רעל, אז לא היו אוכלים, אבל זה לא היה עבודת השם, לא היה מגיע שכר בעד זה. אז כדי שיהיה שכר מוכרח להיות מצב של צדיק ורע לו, רשע וטוב לו. אבל צריך לדעת שלטווח ארוך זה הרשע רע לו והצדיק טוב לו. רק בעולם הזה נדמה שהצדיק רע לו והרשע טוב לו. זה לא אמת. חזן ואם על יקים איש צרורות, הוא היה בן אחותו של יוסי בן יועזר, נשיא הסנהדרין. יוסי בן יועזר היה בימי המתייוונים, בימי גזרות אנטיוכוס, בסוף ימיו. אז נהרג על קידוש השם, הידי היוונים. הוציאו אותו להריגה. ואילו יקים, בן אחותו, היה מהמתייוונים, אז היה מכובד מאוד אצל השלטונות, רחב על סוס בפאר והדר. אז פוגש יקים את הדוד שלו, כשמוצאים את הדוד להריגה, אז הוא אומר לדוד, תראה איזה סוס האדון שלך נתן לך, הקדוש ברוך הוא, ואיזה סוס האדון שלי, להבדיל אנטיוכוס, נתן לי. אז אומר לו יוסי בן יעזר, אם לצדיקים כל כך רע בעולם הזה, כמה רע יהיה לך לרשעים בעולם הבא. אז הדברים נכנסו לליבו של יקים ישרורות, אמרם חז"ל. הוא מיד עשה תשובה וקיים בעצמו 4 מיטות בית דין. החז"ל מתארים איך הצליח לבצע בעצמו את כל 4 מיטות בית דין, ועוד לפני שהספיקו להרוג את יוסי בן יועזר, הוא כבר רואה את יקים ישרורות, רואה בחזון שהוא נכנס לעולם הבא, אמר, הקדים אותי לעולם הבא. כי ברגע שהוא לקח ללב, אז מיד נהפך לגמרי. חז"ל ועם עליו, על עוד מישהו, את הפסוק, וירח את ריח בגדיו, ויברכהו, אל תקרא בגדיו אלא בוגדיו. שאפילו הבוגדים שבישראל ברגע קטן יכולים להתעורר ולהיות צדיקים גמורים, להיכנס לגן עדן. ברגע שהוא מבין שהצדיק רע לו בעולם הזה, אבל בעולם הבא רע הרבה יותר לרשע, אז כבר הכל ברור. כל מה שצריך לחזק את האמונה בשכר ועונש, וזה מעיקרי התורה. אחד מ-13 עיקרים, להאמין בשכר ועונש, להאמין בעולם הבא. נדמה לי שזה עיקר שמדחיקים אותו היום בחינוך. כשמחנכים, לא מחנכים לעיקר הזה כל כך. למה? כי יש איזו רתיעה נפשית. זה פסוזוקן ואין אלפי כבוד, לקיים את המצוות בגלל שכר ועונש. חושבים שזה מתאים ליהודי גלותי, פרימיטיבי, אני יודע מה, איזה מילים יפות. צריך לקיים את המצוות מתוך אהבת השם, יראת השם, זה נכון, צריך לקיים כך. אבל זה לא, אנחנו לא תמיד במדרגה הגדולה הזאת, לעבוד את השם רק מתוך אהבת השם, יראת השם. הלוואי ונעבוד אותו לפחות מתוך שכר ועונש. אם היינו מבינים כמה גדול השכר בעד כל דבר, וכמה חמור העונש, היינו יותר מקפידים בקיום המצוות. אדם בא לבית הכנסת, נו, אז הוא יחיה קדישת רבנן. אז מה יש אם יחיה קדישת רבנן? אז יחיה גם את בורחו, אדם לא אסון גדול. זה לא כך, הוא הפסיד המון, הוא לא יודע כמה הוא הפסיד. כמה השכר על קדישת רבנן, כמה השכר על ימין יש מרבה. אין לו מושג, אם היו מתרגמים את זה לשקלים ומכניסים את זה לחשבון בבנק, היה רץ לומר אמן יש מרבה, אבל הוא לא מקבל דף חשבון מבית דין של מעלה, ואז הוא לא יודע, ואז מזלזלים בזה. כי אין אמונה בשכר ועונש, לא אמונה חיה. כל אחד מאיתנו ישאלו אותו, כן, ודאי, יש גן עדן, יש גיהנום, כל אחד מאיתנו יודע את זה, אבל שזה יהיה חי אצלנו, שנרגיש את זה. כמה חבל להפסיד, כמה חבל להפסיד בלימוד תורה או בכל דבר אחר, לא חיים את זה, לא מרגישים את זה. הגמרא מביאה שרבן יוחנן בן זכאי, לפני פטירתו, באו אליו תלמידיו, אז ביקשו ממנו רבינו ברכנו, מי זה תלמידי רבן יוחנן בן זכאי? זה אנשים כמו רבי אליעזר ורבי יהושע, גדולי תנאים, מבקשים ממנו רבינו ברכנו. אז הוא מברך אותם, יהי רצון שיהיה מורה שמיים עליכם כמורה בשר ודם. הלוואי תפחדו מהקדוש ברוך הוא כמו שמפחדים להבדיל מבשר ודם. אמרו לו, רבינו, עד כאן, רק לפחד מהקדוש ברוך הוא כמו מבשר ודם? אז הוא אומר, הלוואי, כשתדעו, כשאדם עובר עבירה, אומר שלא יראני אדם. כשאדם עושה עבירה, הוא משתדל שבני אדם לא יראו אותו, אבל הקדוש ברוך הוא הרי רואה אותך, מה תרוויח? בני אדם לא יראו אותך, אבל הקדוש ברוך הוא רואה אותך. זה בן אדם פחות לוקח ללב. את הבן אדם הוא רואה, את הקדוש ברוך הוא לא רואה ולא יראה, אז הוא לא לוקח את זה ללב. אם היה עומד שם הרס"ר, אז זה היה משהו אחר לגמרי. זה צריך לחזק את ההכרה המוחשית בעולם הבא, בשכר, בעונש. אז עבודת השם הייתה נהיית אחרת לגמרי. שאלו המפרשים למה לא כתוב עניין עולם הבא מפורש בתורה. יש רמזים בתורה למען ייטב לך לעולם שכולו טוב ועוד רמזים, אבל מפורש להסביר בתורה מה זה עולם הבא לא נאמר בתורה מפורש. ואמרו שתי תשובות ושתיהן אמת לעניות דעתי, וצריך את שתיהן. התשובה האחת שאמרו שאי אפשר להסביר לנו מה זה עולם הבא, כמו שלעיוור מלידה אתה לא יכול להסביר מה זה תמונה צבעונית. תגידו, הנה הצבעים האלה כל כך יפים, העצים כל כך ירוקים, והאדמה כל כך חומה, והשמיים כחולים. אתה מדבר אליו כאילו טורקית, הוא לא מבין מה שאתה מדבר, מה זה כחול ומה זה חום ומה זה ירוק. אין לו מושג, אתה לא יכול להסביר לו. גם אם תדבר כל היום כולו, אתה לא יכול להסביר לו. אז כך אין לנו החוש להבין מה זה עולם הבא. אנחנו כל כך שקועים בחומריות של עולם הזה, שאנחנו לא יכולים להבין מה זה עולם הבא. זו תשובה אחת שנתנו. ותשובה אחרת שנתנו, שאם התורה הייתה מסבירה לנו מה זה עולם הבא, אז היינו כל כך להוטים אחרי עולם הבא. זה היה כל כך תופס את הלב שלנו, שהיינו עושים מצוות רק כדי לקבל שכר. לא היה ייתכן לעשות מצווה לשמה. כל המצוות שלנו היו שלא לשמה, ואז מילא לא היינו מקבלים עולם הבא, כי עולם הבא מקבלים רק בעד מצווה לשמה. השתי התשובות הן סותרות את זה, אבל הן משלימות את זה. זאת אומרת, אם לתאר לנו עולם הבא במצב שלנו כיום, אז אי אפשר לתאר לנו. זה לדבר על עיוור, מה זה אדום ומה זה ירוק. אם לתת לנו חוש כן להבין מה זה עולם הבא, אז לא ייתכן לעשות מצווה לשמה. אז כל כך נרצה עולם הבא, שכבר לא נוכל לעשות מצוות לשמה. אבל צריך לחזק את האמונה בעולם הבא. גם אם אנחנו לא יכולים לראות עולם הבא ולא יכולים לחוש עולם הבא, היו כאלה שזכו, האבות הקדושים זכו בעולם הזה מעין עולם הבא, בכל, מכל, כל. אנחנו לא זוכים, אבל צריך בכל זאת לחזק את האמונה בעולם הבא. מה שיש לנו בעולם הזה, שבת מעין עולם הבא, שתהיה לנו איזושהי תפיסה בעולם הבא, נתנו לנו את שבת מעין עולם הבא. חשבתי שזה אולי ביסוד המחלוקת שהצדוקים עם חכמי התורה, חז"ל הרי קיבלו ממשה רבנו שספרתם לכם ממחרת השבת, זה יום שני של פסח. לא חשוב באיזה יום בשבוע זה יוצא. ממחרת השבת זה ממחרת יום טוב ראשון של פסח. העומר, ממחרת השבת, להניף תנופה להשם, זה יום שני של פסח. והצדוקים חלפו את זה, כפי שבר בגמרא, שעשו כל מיני תחבולות לנסות שיום שני של פסח יצא ביום ראשון בשבוע, כי הם אמרו מחרת השבת זה יום ראשון בשבוע. אז חשבתי אולי מה שחז"ל אמרו, שמחרת השבת זה מחרת יום ראשון של פסח, חוץ מהסיבות שמבוארות בגמרא. אבל הרי הגר"א אומר שתמיד היו לחז"ל עוד נימוקים חוץ מהנימוקים שמפרשים בש"ס. יכול להיות שחז"ל הבינו ששבת היא מעין עולם הבא. עולם הבא זה התחנה הסופית, אין מוחרת לשבת. יש שבוע חדש, בעזרת השם, אחרי שבת, יום ראשון בשבת. אבל אין מוחרת לשבת, היא סוף, היא התחנה הסופית, היא עולם הבא. וזה הצדוקים לא רוצים לקבל, הם לא מאמינים בעולם הבא. אז לכן הם לא מוכנים לקבל שמחרת השבת זה מחרת יום טוב. הם רוצים שמחרת, להראות שיש מחרת השבת, ששבת היא לא מעין עולם הבא, כי אין עולם הבא לפי דעתם. אולי זה היה מונח ביסוד, כי אחרת מה אכפת להם שנספור ספירת העומר מיום זה או מיום אחר? מה כל כך אכפת להם הדבר הזה? אבל כאן זה חולק על כל הגישה שלהם. המסילת ישרים מעריך בהתחלת הספר שלו, שלהסביר שלא ייתכן שהאדם נברא רק בשביל עולם הזה. בעולם הזה יש כל כך הרבה צרות, אין שלווה, יש ייסורים, פה יש פיגועים, ופה יש מס הכנסה, ופה יש משהו אחר, צרות בלי סוף. אז לא ייתכן שהעולם הבא, שהאדם נברא בשביל העולם הזה. הקדוש ברוך הוא טוב ומיטיב, למה יברא את האדם רק בשביל לשלוח לו כל כך הרבה ייסורים? אלא הקדוש ברוך הוא ברא את האדם בשביל העולם הבא, אלא בשביל שיגיע לעולם הבא הוא מוכרח לעבור דרך העולם הזה. התקן עצמך בפרוסדור כדי שתיכנס לטרקלין, כמו איזה ארמון. אתה יכול לפגוש את השר שיושב שם בחדר הפנימי, אבל לא בלי לעבור דרך הפרוסדור. אי אפשר להגיע לחדר הפנימי בלי לעבור דרך הפרוסדור. אתה לא יכול להגיע לעולם הבא בלי לעבור דרך הפרוסדור של העולם הזה. אבל התכלית הוא עולם הבא, לא העולם הזה. למה באמת? הקדוש ברוך הוא היה יכול לברוא אחרת, היה יכול לברוא שניכנס ישר לעולם הבא. השם עשה אחרת, עשה שנצטרך לעבור מצב של עולם הזה, ואחר כך בעזרת השם נגיע לעולם הבא. למה השם לא עשה שנוכל ישר להיכנס לעולם הבא? כמובן כשאנחנו שואלים שאלה כזאת, למה השם עשה כך ולא אחרת, אני לא מתיימר לתת תשובה אמיתית. כי גבו שמיים מארץ, כן גבו חי מדרכיכם ומחשבותיי ממחשבותיכם. אדם לא יכול להשיג את מחשבת הקדוש ברוך הוא. אבל אני מנסה להסביר לפי המעט שנתפס בשכל שלי, למה השם עשה כך. מפני שמה היה קורה אם היינו באים ישר לעולם הבא? היה לחם חסד. לא עשית כלום, למה מגיע לך כל הטובות שהשם נותן? התענוג שם לאין סוף. אבל הייתה מחשבה מעיקה, למה מגיע לי כל התענוג הגדול הזה? האדם מתבייש לקבל לחם חסד. אז הקדוש ברוך הוא לטובתנו עשה לנו עולם של ניסיונות ושל עבודה, כדי שנרגיש כאילו מגיע לנו עולם הבא. האמת היא שזה הכל חסד השם, אבל שתהיה אשליה לאדם שמגיע לעולם הבא. הנה ישבתי כך וכך שעות בישיבה, ופה עשיתי חסד, ושם השתדלתי לכבוד שבת ודברים אחרים, אז מגיע לי עולם הבא. האמת היא שגם אז לא מגיע, אבל שתהיה לו הרגשה של מגיע לי. זה החסד הגדול שהשם עשה איתנו, שנתן לנו תורה ומצוות, כדי שנהנה בעולם הבא הנאה מלאה. חשבתי אם אפשר לפרש את זה בפסוק, שאומנם הגמרא אומרת עליו פירוש, אבל בכל זאת אולי גם זה ניתן לומר בתור פירוש לפסוק. ולך השם חסד, כי אתה תשלם לאיש כמעשהו. שזה גופו, שהשם משלם כמעשהו, זה חסד של השם, שהוא רוצה שתרגיש כאילו עשית משהו, ובגלל זה מגיע לך העולם הבא. זה חסד השם, היה יכול לעשות בלי זה, אבל חסד השם שנתן לנו תורה ומצוות, כדי שנרגיש, מגיע לי, עבדתי כל כך קשה להבין את הסוגיה עם רש"י ותוספות, עבדתי כל כך קשה על, על, על חסד, על שמירת שבת, על כשרות, על דברים אחרים, אז אני מרגיש קצת שמגיע לי. האמת היא שלא מגיע, שהכל זה חסד השם. אנחנו באמת מודים להשם על שנתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו, על שנתן לנו מצוות, אשר קידשנו מצוותיו וציוונו כך וכך, אבל זה בשביל ההרגשה הטובה שלנו. באמת אנחנו צריכים להבדיל, להודות להשם על כל מצווה שנתן לנו, ועל התורה ועל הארץ הקדושה שנתן לנו, עיר הקודש והמקדש שנתן לנו, הכל בשביל שאנחנו נזכה לקבוע לעצמנו דרך לעולם הבא. וגם אנחנו צריכים להודות להבדיל גם לאבותינו ולרבותינו שחינכו אותנו לחיי תורה ומצוות, שלימדו אותנו להכיר טובה לכל מי שזיכה אותנו, כמו שחז"ל אמרו שאדם חייב בכבוד אביו שהביא אותו לעולם הזה, וחייב בכבוד רבו שמביא אותו לחיי העולם הבא. כל שכן עם אביו הוא גם רבו, אביו חינך אותו לתורה ומצוות, אז אביו הוא גם רבו, אז הביא אותו גם לחיי העולם הזה וגם לחיי העולם הבא. צריך להכיר טובה, ובעיקר להשם על הטובה הגדולה שנותן לנו עולם הבא, ונותן לנו להרגיש כאילו מגיע לנו עולם הבא. אבל יחד עם זה לא שלל מאיתנו גם את העולם הזה, כמו שיאלתה אמרה, שכל מה שיש בעולם הזה אתה יכול להשיג בדרך של היתר. בגידים שאתה לא יכול להשיג, אין בגידים ונותן טעם, לא הפסדת כלום. וכשאתה שומר תורה ומצוות לא הפסדת שום דבר, הכל פתוח פניך, גם עולם הזה, גם עולם הבא.